say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום ראשון, י"ב בתיבת תשפ"א, מסכת פסחים, דף ל"ו. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו ומחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ואנו שאין לנו שיעור רק התורה הזאת, שמים את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו. ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה רמ"ד, שלא להרביע בהמה מין עם שאינו מינו. משורשי המצווה, כי השם ברוך הוא ברא עולמו בחוכמה בתבונה ובדעת, ועשה וצייר כל הצורות לפי מה שהיה צורך עניינו ראוי להיות מכוונות כיוון העולם. וברוך הוא היודע, וזהו שנאמר במעשה בראשית, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ראייתו ברוך הוא, ידיעתו והתבוננותו בדברים. כי הוא ברוך הוא לגודל מעלתו, אינו צריך לראיית העין, אלא דברים אחר מעשה, כי הכל נגלה וידוע ונראה לפניו קודם מעשה כמו אחר המעשה. אבל התורה תדבר לבני האדם במילות מכוונות עליהם, ותכנה בשם דברים כדברים המכוונים בהם, שאי אפשר לדבר עם בריאה אלא במה שידוע אליו, כי מי יבין מה שאין בכוחו להבין, ועל כיוצא בזה אמרו זיכרונם לברכה, כדי לסבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. ובהיות כי יודע אלוקים כי כל אשר עשה הוא מכוון בשלימות לעניינו שהוא צריך בעולמו, ציווה לכל מין ומין להיות עושה פעירותיו למינהו, כמו שכתוב בספר בראשית, ולא יתערבו המינין, פן יחסר שלימותן, ולא יצווה עליהן ברכתו. ומזה השורש לפי הנראה במחשבתנו, נמנענו מהרביע בהמות כלאיים, וכמו כן הוזרנו בכך, מזה הטעם בצירוף טעם אחר שכתבנו כבר על מיני הזרעים והאילנות, לעיל במצווה סמך ב'. זוהי מצווה רמ"ד מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. ורגע לפני שאנחנו ניגשים אל פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, ערב שבת קודש, פרשת ויגש בדפים ל"ד ול"ה במסכת פסחים, אנחנו עם הערה אחת מתוך הספר מאורות הדף היומי. דגן הוא שם כולל לחמשת מיני התבואה, חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שועל ושיפון. על פת שנאפתה מקמח של אחד ממינים אלו מברכים, המוציא לחם מן הארץ לפני אכילתה, וברכת המזון לאחריה. בפסח מיני הדגן נחשבים חמץ. אפשר לאפות מהם מצות, חובה להפריש מהם חלה, ושאר מיני הזרעים, אינם בעלי תכונות אילו לבד מן האורז, אשר ביצר לעצמו מעמד מיוחד לדעת רבי יוחנן בן נורי, והאורז דהה במעמדו לחמשת מיני דגן לכל דבר ועניין. אף שאין הלכה כמותו, כמו רבי יוחנן בן נורי, אלא פוסקים שהאורז הוא ממיני הקטניות, וכתר האורז בדינים ייחודיים. מברכים עליו בורא מיני מזונות לפי שהוא מסביע וזן, ואורז שגובל עם קמח חיטים מקבל ממנו את כוח החימוץ. מחלוקת גדולה קיימת בין הראשונים, מהו אורז? לדעת רש"י בסוגייתנו, במהלך הדורות התחלפו השמות. האורז שבימי חז"ל מכונה על ידינו דוחן, לעומת זאת הקטניות שבימי חז"ל נקראו אורז מכונים על ידינו דוחן. היפוך היוצרות. אכן יש קהילות, בעיקר של חסידים, הנוהגות לברך על האורז שנתמעך ברכת שהכל נהיה בדברו מחמת הספק. אולם מקובל ברוב קהילות ישראל כי האורז שלנו הוא האורז של חז"ל, והדוחן שלנו הוא הדוחן של חז"ל. כך גם מצדד המשנה ברורה מדברי האחרונים בסימן ריש ח' סעיף קטן חפי. ערוך השולחן מסכם באופן נחרץ, ואף שיש שנסתפקו בזה, אך עכשיו נתברר הדבר שכן הוא ואין שום ספק בדבר. כלומר, וברר באופן חד משמעי שהאורז נותר אורז והדוחן נותר דוחן. ארוך השולחן אינו מספר כיצד וברר הדבר, אבל מסורת מעניינת מספרת כי הגאון מבילנה הוכיח זאת בבדיקה פשוטה. במסכת בבא מציע בדף מם נפסק כי המפקיד אצל חברו דוחן והוא ערבו עם דוחן שלו, כאשר לאחר שנה הוא מחזיר לו את הדוחן, הוא רשאי לנקות 1 חלקי 20 מן הכמות המקורית, משום שאחברים אוכלים שיעור זה מן הדוחן במהלך השנה. ואם מפקיד אצלו אורז, הנפקד רשאי לנקות 1 חלקי 40 מן הכמות המקורית. נערכה בדיקה איזו כמות האחברים אוכלים מן הדוחן ומן האורז, והתברר כי מן הסוג המכונה אורז הם אוכלים כמות של 1 חלקי 40, ומן הסוג המכונה דוחן הם אוכלים כמות של 1 חלקי 20. ועוד מפליא לגלות דיון שלא היה עולה על דעתנו לגבי התירס. בדורות עברו כונה התירס חיטה טורקית. כה השתרש הכינוי בתודעת האנשים, עד שהיה מי שצידד בכך שהתירס אינו ממין הקטניות שבבני אשכנז נוהגים שלא לאכול בפסח, אלא הוא מין ממיני החיטים. הוא אף הביא ראיות וסימוכים לכך, אבל החתם סופר דחה את הדברים מכל וכל, לא לפני שציין כי לולי שכתב מעלתו, שהעניים בגלילותיו מצפים ועומדים על התשובה שלי, ושצריך למהר ולהחיש מעשה תשובתי כי הזמן בעול וממשמש ובא, לולי כן, לא הייתי עת ממהר בתשובה לדון בדבר חדש מה שלא שערו מבותינו, והייתי נמלח בגדולים ממני. אך להיות עיניהם של עניים נשואות ומייחלות לתשובתי כפי דבריו, על כן אראה מה ישים השם בפי, והוא יצילנו ממכשול. החתם סופר מוכיח כי התירס אינו ממיני החיטה, ומסיים כי יש לנו לסמוך על הקבלה שבידינו מאבותינו ומרבותינו, כי התירס הוא ממיני הקטניות. מעניין לציין כי למרות שהוא הוכרע כי אינו ממיני החיטה אלא ממיני הקטניות, עדיין החתם סופר אינו מכריע כיצד יש לברך על תבשיל תירס מעוך או על פת שנאפתה מקמח תירס, משום שלא הוסר הספק מזהותו. ייתכן שהוא כמו מין האורז, משום שיש בו מתכונות האורז שכאשר הוא מתערב בקמח חיטה, אף הוא מחמיץ ולכאורה ברכתו מזונות. לפיכך הוא מסיק כי יש להחמיר ולאוכלו בתוך הסעודה בלבד, שבכך הוא נעשה חלק מן הסעודה, אין צורך לברך עליו. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי על אורז, דוחן ותירס ועל חמשת מיני דגן. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת ויגש. אז למדנו את דפים למדלת ולמדהי במסכת פסחים. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה על דף למדלת, תרומות שנטמעו ושתלם, מדוע אסורים עדיין באכילה? והתשובה, לרבה אסורים באמת רק לזרים, ולרבששת אסורים משום מסך הדעת, ולרב ירמיה משום שהחמירו בזה חכמים. שאלה שנייה, מה הדין בהסך הדעת אם יבוא אליהו ויעיד שלא נטמעו ומדוע? והתשובה, לרבי יוחנן כשר שפסול בהסך הדעת, והסך הדעת הוא רק מחשש טומאה, ולריש לקיש פסול כיוון שפסול הגוף הוא. שאלה שלישית, איזה פסול צריך עיבור צורה? והתשובה, רק דבר שפסול מחמת הספק, או שהפסול בדם או בבעלים ולא בדבר שפסולו בגופו. ולרבי ישמעאל, אפילו בפסול הגוף כפיגול. שאלה רביעית, לרבי יוחנן מדוע לא שייך שיהיה פסול לסך הדעת כשנשתלו? והתשובה, כיוון שאף תומה ודאית פקעה כשנשתלו, וכל שכן חשש תומה שיש בהסך הדעת. שאלה חמישית, מה דינם של מי חטאת שנטמעו וחיברם למקווה ומדוע? והתשובה, אם הוא לפני שהוקדשו כשרים, ואם לאחר שהוקדשו פסולים, ומשום מעלה שעשו חכמים מפני קדושתם. שאלה שישית, באילו שני אופנים יהיה מותר לרבי יוחנן לשחות ענבים שנטמעו בלא שיטמע היין? והתשובה, בפחות פחות מכביצה שאינו יכול לטמא, או כשנגעו הענבים בשני לטומאה שהם רק שלישי לטומאה ואינם מטמאים עוד. שאלה שביעית, מה הנפקמינה בכך שכוסמין זה מין חיטים? והתשובה, שאפשר להפריש תרומה ומעשרות מזה על זה. שאלה שמינית, מצה עשויה מאורז, האם כשרה ומדוע? והתשובה, אינה כשרה כיוון שאינה באה לידי חימוץ, ולרבי יוחנן בן נורי כשרה כיוון שבאה לידי חימוץ. שאלה תשיעית, מדוע אין חיוב כרת על חמץ מעיסה שנילושה ביין, שמן ודבש? והתשובה, רב פאפה ביר בתחילה, שהוא משום שאין יוצא בזה בפסח, כיוון שימצא השירה, ורבי דבר רבין ביאר, כיוון שמי פירות אין מחמיצים. השאלה האחרונה, לוי שהקדים ונטל מעשר ראשון קודם שנטלה תרומה גדולה, אם חייב להפרישה, והתשובה אם נטל קודם המירוח פטור, אם לאחריו, חייב. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת ויגש בדפים למדלת ולמדהי במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, י"ב בחודש תיבת תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למדוו במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למדהי עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים ולא יוצאים במעשר שני והקדש שלא נפדו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה לאל בדף למדהי עמוד א', שלא יוצאים מדי חובת אכילת מצה, אם היא עשויה מקמח של מעשר שני, מחוץ לירושלים, או עשויה מקמח של הקדש בכל מקום, שלא נפדו, משום שהם אסורים באכילה, והתבהר שאין יוצאים מדי חובה במצה אסורה באכילה. שואלת הגמרא פשיטה פשוט שאין יוצאים בהם, שהרי הקדש הוא מעשר שני חוץ לירושלים שלא נפדו אסורים באכילה. תרצת הגמרא לעולם מדובר במשנה דנפדו, ומה אם זה הלשון לא נפדו שנאמר במשנה? היינו שלא נפדו כי הלכתן. והכוונה למעשר שני שפדאו חיללו על גב הסימון, מטבע שאין לה צורה, שאין מעשר שני מתחלל עליה. משום דרחמנה אמר, התורה אמרה בפדיון מעשר שני בספר דברים, פרק י' ד' פסוקים כ' ד' וכ"ה, כי הרחק ממך המקום ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר, אם נמצאים הפירות של מעשר שני במרחק גדול מירושלים, ואם יביאום כמות שהם לירושלים, התקלקלו הפירות, מחללים את פירות המעשר על כסף. הפירות יוצאים לחולין וחל הקדושת מעשר שני על הכסף, מעלים את הכסף לירושלים, ושם קונים בו דברי מאכל, וחלה עליהם קדושת מעשר שני, ואוכלים אותם שם בקדושה. ומהלשון וצרת הכסף דרשו, שאין מחללים אלא על דבר אלא על מטבע שיש לו צורה, ולא על גבי הסימון. וכן בהקדש מדובר שחיללו על גבי קרקע, ואין זה נחשב חילול. משום דרחמנה אמר, נאמר בתורה במקדיש את שדהו ובא לחללו, ספר ויקרא פרק זך פסוק י"ט, ונתן הכסף וקם לו, ודורשים שאין הקדש מתחלל אלא על דבר המטלטל ככסף ולא על קרקע. באה המשנה להשמיענו שכיוון שלא פדעם כהלכתן, לא נתחללו מקדושתם כלל ואין יוצאים בהם ידי חובת מצה. ולמרות שנאמר בחילול הקדש כסף ערכך, אין צריך דווקא כסף אלא מתחלל גם על שער מטלטלין, ודין זה נדרש מכלל ופרט וכלל. ויסף חמישיתו נאמר בפסוק זה כלל, כסף זה פרט, וקם לו חזר וכלל. מה הפרט מפורש? דבר המטלטל וגופו ממון? אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, ניתן לחלל בו הקדש. כך תוספות בדיבור המתחיל שחילל על פי הגמרא במסכת בכורות, דף נ"א עמוד א'. ויהיה הגמרא ברייתא מבררת את המקור לכך שאין יוצאים במצה של איסור. תנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא יכול שמא תאמר שיוצא אדם ידי חובתו במצה של תבל שלא נתקן, חיטים שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, ולפני שתביא הגמרא את סיום דברי הברייתא, תמהה הגמרא על הלשון תבל שלא נתקן. בקשה הגמרא כל תבל נמי הלא נתקן, הרי כל תבל אינו מתוקן, ומה כוונת הברייתא בהוסיפה שלא נתקן? מיישבת הגמרא אלא הברייתא עוסקת בתבל שלא נתקן כל צורכו, וכגון שנתלה ממנו תרומה גדולה, ולא ניטלה ממנו תרומת מעשר, או שניטל ממנו מעשר ראשון ולא מעשר שני. ואפילו אם ניטל ממנו מעשר ראשון ומעשר שני ולא ניטל ממנו רק מעשר עני, שאין בו שום קדושה, בכל אלו הדין הוא שאין יוצא בהם ידי חובת מצה. ומביאה הגמרא את המשך הברייתא ושואלת הברייתא, מניין לנו דין זה שאין יוצאים במצה של תבל? תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק בספר דברים פרק ט"ז פסוק ג', לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. ומכיוון שהקיש הכתוב, השווה הכתוב מצה לחמץ, לומדים שדווקא מי שלאחר שנתחמץ איסורו ומשום בל תאכל עליו חמץ, אז כל שלא נתחמץ יוצאים בו ידי חובת מצה. יצא טבל זה, שאף אם נתחמץ, אין איסורו משום בל תאכל חמץ, אלא משום בל תאכל טבל, ועל כן אין יוצאים בו ידי חובת מצה. רש"י כתב שמלבד טעם זה יש טעם נוסף שאין יוצאים בו, משום מצווה הבאה בעבירה. שואלים התוספות במסכת סוכה בדף למד עמוד א' דיבור המתחיל משום, מדוע צריך את ההיקש של מצה לחמץ כדי ללמד שאין יוצאים במצה של איסור? הרי אין יוצאים במצווה הבאה בעבירה. תרץ הרמב"ן שפסול מצווה הבאה בעבירה אינו אלא מדי רבנן, ולכן צריך את ההיקש האמור כדי לפסול מצה של איסור מן התורה. ואילו התוספות צ'אנס תרצו, אין שייך לפסול כאן משום מצווה הבאה בעבירה, כי פסול זה לא נאמר אלא בלולף שמשפחים בו לפני המקום, וכן בקורבנות שבאים לרצות, אבל בשאר מצוות יוצאים גם במצווה הבאה בעבירה. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לומר שבחמץ של טבל אין איסור אכילת חמץ, וכי איסור הדחמץ להיכן אזלה, להיכן הלך ונעלם איסור אכילת חמץ? ותרץ את הגמרא, אמר רב ששת אמני, כדעת מי נשנתה הברייתא הזו? כדעת רבי שמעון היא, דאמר אין איסור חל על איסור, וממילא כיוון שתבואה זו מתחילתה אסורה משום טבל, אין איסור חמץ חל עליה. ומבואר בגמרא שרק לרבי שמעון אין יוצאים במצה של איסור משום הקש מצה לחמץ. אבל לשיטת חכמים הסוברים שאיסור כולל חל על איסור, לא שייך הטעם הזה. ולכאורה, לפי זה, מה ששנינו במשנתנו שאין יוצאים במצה של טבל ושאר איסורים, הוא לא להלכה, שהרי אנחנו פוסקים כחכמים ולא כרבי שמעון. אבל לפי שיטות רש"י והרמב"ן שהזכרנו, יש לפסול זאת משום מצווה הבאה בעבירה. הביאה הגמרא את דברי רבי שמעון מן הברייתא. דתניא, כך שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר, אנחנו בדף ל"ו עמוד א', האוכל נבילה ביום הכיפורים בשוגג פטור מקורבן חטאת של אכילת יום הכיפורים. האוכל ביום הכיפורים במזיד חייב כרת ובשוגג מביא חטאת, שכן כל איסור שחייבים על זדונו כרת, חייבים על שגיגתו חטאת. אז מי שאוכל נבילה ביום הכיפורים בשוגג פטור מקורבן חטאת של אכילת יום הכיפורים, משום שתחילה חל איסור נבילה על חתיכה זו, ואחר כך כשנכנס יום הכיפורים, אין איסור יום הכיפורים חל על איסור נבילה. וגם אם נתנבלה בהמה ביום הכיפורים, אין חל עליה איסור יום הכיפורים, משום שקדם לו איסור עבר מן החי בבהמה הזו. ואילו תוספות מקשים על רש"י בדיבור המתחיל האוכל, הרי בשעה שנתנבלה בהמה, פקע ממנה איסור עבר מן החי, ונמצא שחלים עליה איסור נבילה ואיסור יום הכיפורים בבת אחת, ומודה רבי שמעון, בשני איסורים שלא קדם האחד לחברו, ששניהם חלים כאחת. לכן מפרשים התוספות, האוכל נבילה ביום הכיפורים בשוגג פטור, שמלבד איסור לב של עבר מן החי ושל נבילה, יש איסור עשה של וזבחת על כל בהמה שאינה זבוכה, שאינה שחוטה, והאיסור הזה חל עליה בחייה ונמשך גם לאחר שנתנבלה. האיסור הזה קדם לאיסור יום הכיפורים, ולכן האוכל נבילה ביום הכיפורים בשוגג פטור מקורבן חטאת של אכילת יום הכיפורים. אבל לדעת חכמים החולקים על רבי שמעון, איסור כולל כן חל על איסור שקדם לו, כלומר, אם האיסור השני כולל חתיכות נוספות שלא נאסרו באיסור הראשון, מתוך שהאיסור חל על החתיכות הנוספות, הרי הוא חל גם על אותה חתיכה שכבר נאסרה באיסור הראשון. ולפיכך, האוכל נבילה ביום הכיפורים חייב, שכן מתוך שיום הכיפורים אוסר באכילה את כל המאכלים שבעולם, הרי הוא אוסר גם את הנבילה. ולשיטתם של חכמים הוא הדין לחמץ של טבל, שמתוך שאיסור חמץ אוסר כל חמץ שבעולם, הרי זה אוסר גם את החמץ של טבל. וכיוון שיש בו איסור חמץ, אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ויהיה הגמרא ביור אחר בדברי הברייתא, רבינה אמר אפילו תימא רבנן, יכול אתה לומר שהברייתא שנויה אפילו בשיטת רבנן הסוברים, שאיסור חמץ חל על הטבל? וכוונת הברייתא לומר שאין יוצאים ידי מצה, אלא במי שאם נתחמץ יהיה איסורו משום בל תאכל חמץ בלבד. יצא טבל זה שאם נתחמץ, אין איסורו משום בל תאכל חמץ בלבד, אלא אף משום בל תאכל טבל. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ושואלת מידי וכי בל תאכל חמץ בלבד כתיב? כך נאמר בתורה כדי שתלמד שיוצאים דווקא במצה שיש בחימוצה רק איסור חמץ. הרי משמעות הפסוק היא שיוצאים בכל מצה שיכולה לבוא לידי איסור חמץ, אף אם יש בה איסורים נוספים. אלא מחברת מסיקה הגמרא דבר ברור הוא שיש ליישב את הברייתא כתירוצו של רב ששת, שהברייתא סוברת רק כרבי שמעון שאין איסור חל על איסור, וממילא לא חל איסור חמץ על איסור טבל, ולכך גם אין יוצאים בו ידי חובת מצה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין יוצאים במצה של מעשר שני מחוץ לירושלים, משום שהיא אסורה באכילה. הברייתא שלפנינו דנה, האם יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצת מעשר שני בתוך ירושלים. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, יכול היית לומר שיוצא אדם ידי חובתו במצא של מעשר שני כשאוכלה בירושלים? תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק בספר דברים פרק ט"ז פסוק ג', שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. יש לדרוש זאת כאילו נכתב לחם עוני באלף. א' ו' נ' י' מלשון אנינות וצער, ללמד שרק מה שנאכל מן מצה שמותר לאוכלו באנינות ניתן לקיים בו מצוות אכילת מצה. יצא מכלל מצות אלו, זה מצת מעשר שני, שאינו נאכל שאסור לאוכלו באנינות אלא רק בשמחה, ולכן אין יוצאים בו ידי חובת מצה. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי. כי נאמר לגבי מעשר שני, ולא אכלתי בעולים ממנו. ומבואר במסכת זבחים בדף קופה א', שמפסוק זה נלמד שאסור לאכול מעשר שני ביום מיטת אחד משבעת הקרובים, שהם אביו ואימו, בנו וביתו, אחיו ואחותו ואשתו. ודווקא הוילות היום הראשון היא מן התורה, והוילות שבעת הימים אינה אלא מדי רבנן. רבי עקיבא חולק ואומר, כיוון שנאמר בתורה מצות מצות פעמים רבות, ריבה כתוב בכך שאף מצה של מעשר שני שאינה נאכלת באנינות, יוצא בה ידי חובתו. ומבאר רבי עקיבא את דבריו, אם כן, שאין הפסוק בא למעט מצת מעשר שני, מה תלמוד לומר, מה באה התורה ללמדנו בכך שכתבה לשון של לחם עוני? התורה לימדה בכך שאין יוצאים ידי חובה רק בעיסה שנילושה במים, שזוהי דרך עניות, פרט למעט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש, שזוהי דרך עשירות ואין זו לחם עוני, ואין יוצאים בה ידי חובת מצת מצווה. עכשיו מבררת הגמרא מהו טעם מחלוקתם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי עקיבא? מה טעמו של רבי עקיבא שאינו ממעט מלחם עוני, לחם שנאכל באנינות כפי שדרש רבי יוסי הגלילי? ולמרות שכבר נתבהר שטעמו של רבי עקיבא הוא משום שמצות מצות ריבה, שכיוון שנאמר בתורה הרבה פעמים את המילה מצות, אז ממילא ריבה כתוב בכך גם מצה של מעשר שני שאינה נאכלת באנינות, יוצאים בידי חובה. מכל מקום שואלת הגמרא, הרי מהריבוי הזה לומדים דברים נוספים, ומניין לנו ללמוד ממנו גם יותר מצת מעשר שני? כך מפרש הפני יהושע את שאלת הגמרא, והצלח מבאר בקושיית הגמרא מה ראה רבי עקיבא לרבות משום מעשר שני ולמעט מלחם עוני מצה שנילושה במי פירות ולא להפך. אולי שירבה ממצות מצות גם מצה שנילושה ביין שמן ודבש, ולמעט מלשון עוני מצה של מעשר שני. משיבה הגמרא, סובר רבי עקיבא, מי כתיב לחם עוני? האם נאמר לחם עוני בוו בכדי שנדרשנו במשמעות עוני באלף לשון הנינות? הרי לחם עוני כתיב בלי וו, עין נון יוד כתוב בתורה. ניתן לדרוש זאת כאילו נאמר לחם עני, דהיינו לחם של עניים למעט מצה עשירה. ואף שרבי עקיבא עצמו סובר במסכת סנהדרין דף ד' עמוד ב' יש אם למקרא, כלומר שדורשים את הפסוק באופן קריאתו ולא כמסורת כתיבתו, זה דווקא במקום שיש סתירה בין המקרא לבין המסורת, אבל כאן שאין סתירה ביניהם, ניתן לדרוש את המסורת. כך מסביר מהר"ם חלאווה. ממשיכה הגמרא ומפרשת את טעמו של רבי יוסי הגלילי. ואילו רבי יוסי הגלילי סבר שאף שכותבים עוני עין נון יוד בלי וו, אבל מכל מקום מי קרינן וכי קוראים זאת עני, הרי קוראים זאת עוני. עוני קרינן, כלומר, לפי המסורת אנחנו קוראים את זה בלשון עוני ולא לשון עני. לכן יש לדרוש זאת כאילו נאמר עוני באלף במשמעות של הנינות. חוזרת הגמרא לפרש את דברי רבי עקיבא, ורבי עקיבא סובר, היידה קרינן בי עוני, מה שקוראים את זה עוני ולא עני, אין זה כדי לדורשו במשמעות הנינות עם אלף, אלא משמעותו הוא כדי שמואל. ואמר שמואל, קראה התורה למצא לחם עוני לפי שהוא לחם שעונין עליו בליל פסח דברים הרבה, שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו את האגדה. אז לפי המסקנה הזו נמצא שרבי עקיבא דורש גם את הקריא וגם את הכתיב, אבל מכל מקום, לא רצה רבי עקיבא לדרוש עוני מלשון עוני באלף, ולמעט מעשר שני שאינו נאכל באנינות, כיוון שיש שני חסרונות בדרשה הזו, גם שהכתיב הוא ללא וב, וגם שהוא כתוב בעין ולא באלף, כך אומר תוספות הרשב"א. אילו הצלח מפרש על פי דרכו, שקושיית הגמרא הייתה מדוע לא נאמר להפך, שמצות מצות בא לרבות מצה עשירה ולחם עוני בא למעט מצת מעשר שני. על זה מתרצת הגמרא שאילו היינו מרבים מצה שנילושה במי פירות וממעטים מצה של מעשר שני, היה נדרש רק הקרי של עוני ולא הכתיב של עני. אבל עכשיו נדרש הכתיב של עני למעט מצה שנילושה במי פירות, ומהקרי עוני נדרשת הדרשה של שמואל שעונים על המצה דברים הרבה. דנה הגמרא בדברי רבי עקיבא שאין יוצאים במצה עשירה. תמאה הגמרא וסבר רבי עקיבא וכי סבר רבי עקיבא שאיסה שנילושה ביין ושמן ודבש לא יוצאים בידי חובה. והתניא, שנינו בברייתא, אין לשין איסה בפסח ביין ושמן ודבש, משום שהיא ממהרת להחמיץ יותר מאיסה שנילושה במים. ומה שאמר ריש לקיש לאל בדף למד ה' עמוד ב' שמי פירות אין מחמיצים, הוא רק לעניין חימוץ גמור שחייבים עליו קראת, אבל קצת חימוץ הם עושים. והרי זה חמץ נוקשה שעוברים עליו בלב, כמבואר לכמן בדף מ"ג עמוד א', והחימוץ הזה ממהרים הם להחמיץ יותר ממים. ואילו תוספות לאל בדף למד ה' עמוד ב' בדיבור המתחיל ומי, כתבו בשם רבנותם שבאמת מי פירות אינם מחמיצים כלל. מה שמבואר כאן בברייתא שמי פירות מחמיצים יותר ממים, מדובר כשערב ממים מים, שאז הם ממהרים להחמיץ. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם עבר ולש אותם במשקים מי, לא נחלקו בזה התנאים, מה דינו בדיעבד? רבן גמליאל אומר, תשרף מיד, משום שאי אפשר לשומרה מחימוץ. וחכמים אומרים, בדיעבד יאכל אותה לפי שאפשר לשומרה מחימוץ. אז דברי רבן גמליאל אמורים בכל המועד, אבל ביום טוב אסור לשרוף את החמץ, שכן אין זה לצורך היום. ולשיטת חכמים, בדיעבד יאכל אותה. ואין לגרוס בדברי חכמים תאכל מיד, שהרי לאחר שנאפתה שוב אינה באה לידי חימוץ, ואין חילוק בין אם יאכלה מיד או לאחר זמן. וכותב הריטב"א שאין לסמוך כאן לסימני החימוץ שהתבהרו במשנה לקמן בדף ממחת עמוד ב', שיש בסדקים או שהלבינו פניה, שלא נאמרו סימנים אלו, אלא כשלש במים צוננים כמצוות חכמים, אבל כשלש במי פירות ובמים פושרים, יש לחשוש שתתחיל העיסה להחמיץ ולא יראו בה הסימנים הללו. מביאה הברייתא שיטה נוספת ואמר רבי עקיבא, שבתי, דהיינו שביטתי, ברגל של פסח אחד, הייתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש ולא אמרו לי דבר. הרי זו ראיה שהם חולקים על תנא קמא וסוברים שמי פירות אינם ממהרים להחמיץ יותר ממים, ועל כן מותר ללוש בהם גם לכתחילה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואף על פי שאין לשין בפסח עיסה ביין ושמן ודבש, מכל מקום מקטפין בו, תחים בו את פני העיסה לאחר עריכתה. מפרשת הגמרא את דברי הברייתא. הברייתא, הטען, היא באה לפרש את שיטת תנא קמא שאסר ללוש ביין ושמן ודבש, ובאה הברייתא להשמיענו שאף שסבר תנא קמא שאין לשין במי פירות, הוא מודה שמקטפין בהם, משום שבשיעור מועט כזה אינם מחמיצים את העיסה. מכאן מוכיחים הרבינו חננאל ועריף שמחלוקת תנא קמא ורבי עקיבא היא בדווקא בעיסה שנילושה במים ומי פירות יחד, ולא בעיסה שנילושה במי פירות לבד. שהרי מה שהתיר תנא קמא לקטף במי פירות, היינו יחד עם המים של הלישה. שהרי בפשטות מדובר בעיסה שנילושה כדרכה במים. ואם כן, אף מה שאסר לישה במי פירות, היינו במי פירות יחד עם מים. נמצא לפי זה שרבי עקיבא חולק ומתיר מצה עשירה גם בצירוף מים. אבל הראש דוחה את הראייה וכותב שייתכן שחכמים אוסרים ללוש גם במי פירות לבדם, וגם רבי עקיבא לא יתיר אלא במי פירות ללא מים. מביאה הברייתא שיטה נוספת בזה, והחכמים אומרים, עת שלשין בו רק משקה שמותר ללוש בו את העיסה והיינו מים, מקטפין בו. ועת שאין לשין בו אבל משקה שאסור ללוש בו, כגון יין, שמן ודבש, אף אין מקטפין בו, שאף בשיעור מועט זה מחמיצים הם את העיסה. מסיימת הברייתא ושבין והכל מודים שאין לשים בפסח את העיסה בפושרים במים חמים במקצת, משום שהם ממהרים להחמיץ. ועל כל פנים נמצא שיש סתירה בין הברייתות, כי בברייתא הזו מבואר שלדברי רבי עקיבא מותר ללוש את המצה ביין, שמן ודבש, גם לכתחילה, ואילו בברייתא הקודמת דרש רבי עקיבא מהמילים לחם עוני, שיש למעט עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש. מתרצת הגמרא ומחלקת בין מצת מצווה למצה סתם, לא קשיא. אין סתירה בין הברייתות. הברייתא זו הראשונה שבה דרש רבי עקיבא מהמילים לחם עוני למעט מצה שנילושה ביין, שמן ודבש, היינו רק בליל יום טוב ראשון של פסח, שיש בו מצוות עשה של אכילת כזית מצה, ואין יוצאים ידי חובת מצווה זו אלא בלחם עוני בלבד ולא במצה עשירה. הברייתא זו השנייה בה מסופר שרבי עקיבא לש את העיסה ביין ושמן ודבש, היה זה ביום טוב שני של פסח, שאכילת מצה בו אינה חובה אלא רשות. והוא הדין לכל ימות הפסח. ואף ביום טוב ראשון שלא נאמר לחם עוני, רק בכזית מצה נאכלת בלילה הראשון לקיום המצווה. למרות שנאמר בפסוק בספר דברים פרק ט"ז פסוק ג' שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, יש לפרש שמה שנאמר שבעת ימים הולך על האמור בתחילת הפסוק לא תאכל עליו חמץ. כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא הוכחה לחילוק הזה. כדאמר להו כמו שאמר להם רבי יהושע לבניו, יום הקמה לא תלושי לי בחלבה. ביום טוב הראשון של פסח שצריך לאכול מצת מצווה, אל תלושו לי את המצה בחלב, שכן מצה עשירה היא, ואין יוצאים בידי חובת מצה. ביום הקמה שנוקט רבי יהושע, אין כוונתו לכל היום הראשון, אלא כוונתו לכזית הראשון שבסעודה של ליל פסח. או שם הכוונתו לכל הסעודה הראשונה של ליל פסח, משום שהיה מנהגו לאכול כל סעודתו בלילה הראשון רק ממצה, שיוצאים בידי חובת מצת מצווה, כך אומר המאירי. אבל מכאן ואילך אומר רבי יהושע לבניו, בשאר ימי הפסח לושו לי בחלבה, תלושו לי את העיסה בחלב, משום שאין בהם חיוב אכילת מצה, או כדברי רבי עקיבא, שמי פירות אינם ממהרים להחמיץ, ומותר ללוש בהם גם לכתחילה. כותב הריף שכוונת הגמרא להוכיח מדברי רבי יהושע, שסבר כדברי רבי עקיבא, שמי פירות אינם ממהרים להחמיץ יותר ממים, ומותר ללוש בהם בשאר ימים, אף לכתחילה. אבל בעל המאור והראש כותבים שיתכן לומר שלא התיר רבי יהושע בשאר הימים אלא בעיסה שנילושה במי פירות לבדם, משום שאינם מחמיצים כלל. אבל במי פירות המעורבים ממים, ייתכן שסבר כדברי חכמים שאסור ללוש בהם משום שהם ממהרים להחמיץ. ולא הביאה הגמרא את דבריו אלא כדי להוכיח שפסול מצה עשירה אינו נוהג אלא ביום הראשון בלבד. אבל הראב"ד דוחה דבריהם משום שדבר פשוט הוא שאין פסול מצה עשירה נוהג בשאר הימים. שהרי מצוות אכילת מצה אינה נוהגת אלא בלילה הראשון בלבד, ואין צורך להוכיח את הדין הזה מדברי רבי יהושע. ואילו הרמב"ן כן מוכיח כדברי הריף, שרבי יהושע מתיר בשאר הימים גם מצה שנילושה במי פירות בצירוף עם מים, שאם לא כן, כיצד הוכיחה הגמרא מדבריו שאין יוצאים בה בלילה הראשון משום שהיא מצה עשירה? הרי גם בלי הטעם הזה אין יוצאים בה, שהרי אינה באה לידי חימוץ, כיוון שמי פירות אינם מחמיצים. אבל נזכיר שבלחם משנה הוא אומר שאין צורך שתוכל המצה לבוא בפועל לידי חימוץ, אלא די בכך שהיא ממין דגן שבא לידי חימוץ. תמהה הגמרא עכשיו על ההנהגה הזו של רבי יהושע ללוש את המצה בחלב. מקשה הגמרא כיצד הורה רבי יהושע לבניו ללוש את מצותיו בחלב, והתניא, והרי שנינו בברייתא לאל בדף למד עמוד א', וכן במסכת בבא מציעא בדף צדי א' עמוד א', ובמסכת זבחים בדף צדי ה' עמוד ב', אין לשין את העיסה בחלב, אף בשאר ימות השנה, ואם לש אותה בחלב, כל הפת שנאפתה ממנה אסורה באכילה. זאת מפני הרגל עבירה, מחשש שמא ישכחו שנילוש בחלב, ויבואו לאוכלה את הפת עם בשר, ועל כן אסרו החכמים באכילה לגמרי. אלא מתרצת הגמרא, יש לשנות את הגרסה במעשה הזה, ואחי כאמר, כך אמר רבי יהושע לבניו, יום הקמה לא תלושו לי את המצות בדופשה, בדבש. אבל מכאן ואילך לושו לי בדופשה, תלושו לי את זה בדבש. תירוץ נוסף היא בית אמא, אם תרצה תאמר תירוץ אחר, לעולם באמת אמר להם ללוש לו בחלבה, ללוש את עיסת המצות בחלב. והיינו כדאמר רבינה, כמו שאמר רבינה, כאין תורה, שרי, שיעור קטן של עיסה, כמו עין שור, כמו עין של שור, מותר ללוש בחלב, כיוון שאוכלו מיד בבת אחת, ואין דרך להשעות אותו, ואין לחשוש שמה ישכח ש... נילושה עיסה בחלב ויבוא לאוכלה עם בשר. החנמי אף כאן בהנהגתו של רבי יהושע, שאמר ללוש את המצה בחלב, מדובר בעיסה מועטת כעין תורה, בגודל של עין של שור. ואילו הרמב"ם מלכות מאכלות אסורות פרק ט' הלכה כ"ב מפרש כעין תורה, היינו שאפה את העיסה בצורה משונה כעין השור, וניכר לכל שעשה זאת להיכר ולא יבואו לאכול את הפת עם בשר. ובשולחן ערוך נפסקו שני הטעמים להלכה. גם כאשר עושים את העיסה בצורה משונה, מותר ללוש את העיסה בחלב, וגם כשמדובר בעיסה קטנה שאוכלים אותה בבת אחת, אין דרך להשעות אותה, אין לחשוש שמה ישכח שנילוש בחלב ויבוא לאוכלה עם בשר. חוזרת הגמרא לפרש את דברי הברייתא שהובאה לאיל. שנינו בברייתא ושבין, הכל מודים בדין זה שאין לשין את העיסה של המצה בפושרין, במים פושרים, לפי שמים פושרים ממהרים את ההחמצה של העיסה. מקשה הגמרא, מה ישנה במה שונה מצה של פסח ממנחות, שאף הן אסורות בחימוץ, ומכל מקום התירו ללוש אותם בפושרים. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת מנחות דף נ"ה עמוד א', כל המנחות נילושות בפושרין, ובלבד שישמרו אותם שלא יחמצו. אז מדוע במצה של פסח לא התירו זאת, ללוש את העיסה בפושרים, במים פושרים? מתרצת הגמרא, אם אמרו דין זה שמותר ללוש בפושרים, בזריזין. אמרו זאת במנחות שנילושות על ידי כהנים שזריזים הם, ואף אם ילושו במים פושרים, יעידו להיזהר שלא תחמיץ העיסה. וכי יאמרו כן בשאין זריזין, מצת הפסח נאפת גם על ידי סתם בני אדם שאינם זריזים כל כך. ממילא יש לחשוש שלא ידעו להיזהר במחימוץ אם ילושו במים פושרים. חוזרת הגמרא ומקשה, יחי, אם כך שאנחנו סומכים על זריזותם של הכהנים שלא יניחו לעיסה להחמיץ, כלומר, לולי תירוץ הגמרא שיש חילוק בין זריזים לאין זריזין, היינו אומרים שפושרים אינם מחמיצים כלל, ולתיתה מחמיצה. אבל כיוון שלא נקטה כך הגמרא, אלא אמרה שאכן פושרים מחמיצים, אלא שסומכים על זריזותם של הכהנים, אם כן מקשה הגמרא, מדוע בלתיתה אין סומכים על זריזותם? כך מסביר הצלח את קושיית הגמרא עכשיו, ונקרא אותה עוד פעם, אם אנחנו סומכים על זריזותם של הכהנים שלא יניחו לעיסה להחמיץ, מילתתנה מילתית, יש להתיר לכהנים גם ללטות, דהיינו לשרות במים את החיטים של המנחות קודם תחינתן. קודם תחינת החיטים היו שורים אותם במים מעט זמן וקודשים במחתשת, בכדי להסיר את קליפתם בשביל שתהיה אסולת נקייה. נתיר את הדבר ולא נחשוש שמה מתוך כך יבואו החיטים לידי חימוץ, שהרי הכהנים זריזים הם. שהרי כל זמן שהחיטים שלימות אין הם באות לידי חימוץ, אלא שצריך לייבשן קודם תחינתן. שכן אם יישארו עליהם מים בשעת התחינה, יחמיצו, כמבואר לכמן, לגבי מנחת העומר. אם כן, אם סומכים על זריזותם של הכהנים, עלה מה אמר רבי זירא, אמר רבא בר ירמיה, אמר שמואל, אמר רבי זירא בשמו של רבא בר ירמיה, שאמר בשמו של שמואל, חיטין של מנחות אין לו תתין אותה, לא משרים אותה במים, שמה יחמיצו. מתרצת הגמרא לישה בזריזין איתה. הלישה נעשית על ידי הכהנים שהם זריזים, אנחנו סומכים על זריזותם שיזהרו שלא תחמיצה עיסה, ולכן התירו ללוש במים פושרים. אבל לתיתה, לעניין לתיתה, להשרות במים את החיטים, איננו יכולים לסמוך על כך, שכן אם נתיר לעשותה, ליתה בזריזין, לא תעשה על ידי הכהנים, אלא תהיה מסורה ביד כל אדם. שרי הזר מביא את מנחתו לעזרה כשהיא כבר סולת תכונה, ולכן לא התירו זאת מחשש שיחמיצו המנחות. חוזרת הגמרא ומקשה, ולישה מאיתה בזריזין, וכי הלישה נעשית על ידי כהנים זריזים, והכתיב הרי נאמר לגבי אדם שמתנדב מנחה בספר ויקרא פרק ב' פסוקים א' וב', ויצק עליה שמן, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו מסולתה ומשמנה על כל לבונתה, והקטיר הכהן את השכרתה המזבחה, ומבואר בכתוב שרק לפני הקמיצה יש להביא את המנחה לכהן. נלמד מכך שרק מקמיצה ואילך זו מצוות כהונה. יש צורך בעבודת הכהנים, ולימד הכתוב על יציקה ובלילה של המנחות שקודמות לקמיצתה, שקשירה בכל אדם ואינה צריכה כהנים, ונמצא שלישת המנחה אינה נעשית בכהנים זריזים. ושוב חוזרת הקושייה, מדוע התירו ללוש במים פושרים ולא חששו שמא תחמיצה עיסה? ומדובר פה כגון במנחת מחבת או מרחשת, וכל שכן במנחת מאפה תנור, שהלישה הקודמת בא ליציקה ובלילה, שכן היו אופים 10 חלות, ואחר כך פוטטין אותן לפטיטים עד שחוזרים להיעשות כאין סולת. כך לשיטת תנא דבי רבי ישמעאל במסכת מנחות בדף עין ה' עמוד ב'. אבל לשיטת חכמים שם פוטט כל חלל 4 פטיטים בלבד, ואחר כך בוללים את הסולת בשמן, ואחר כך שוב יוצקים עליה שמן. כך היא לשיטת רבי במסכת מנחות בדף עין ד' עמוד ב', אבל לשיטת חכמים שם הבלילה נעשית לפני האפייה, ורק היציקה נעשית לאחריה. אז אם כן, קושיית הגמרא, מדוע התירו ללוש את העיסה במים פושרים ולא חששו שמא תחמיץ, הרי היא קשירה בכל אדם, ואינה צריכה כהונה, ואי אפשר לסמוך על זריזות הכהנים. מתרצת הגמרא, לעניין לישה של המנחה, אנחנו סומכים על זריזותם של הכהנים. למה? נהידה בזריזין ליתה, אף שבאמת אין הלישה נעשית דווקא על ידי כהנים שהם זריזים, אבל מכל מקום, במקום זריזין איתה, היא נעשית במקום שהכהנים מצויים בו, דהיינו בעזרה. דהרי אמר מר, שהרי נאמרה ממרה זו בבית המדרש, שאפילו שבלילה כשירה בזר ואינה צריכה לעשות על ידי כהנים בדווקא, מכל מקום אם נעשית חוץ לחומת הזרה, היא פסולה. שכן המחוות והמרחשת שבהם נילושת המנחה הם כלי שרת. וכן במנחת מאפה תנור, התנור שבו נאפת המנחה היא כלי שרת. ומאחר שהאפייה הייתה בעזרה, גם הלישה הייתה נעשית שם בסמוך כדי שלא תחמיץ המנחה בינתיים. ועוד פירוש שכל המנחות היו נעשות בעזרה לפי שצריכים למדוד אותם בעיסרון בכלי מידה של קודש, כמבואר במסכת מנחות בדף פז עמוד א', ככה תוספות בדיבור המתחיל, במקום זריזים איתה. ומאחר שהעבודה נעשית בעזרה, ובעזרה מצויים כהנים שהם זריזים, הרי הם רואים את עשיית העיסה, ומלמדים את כל העוסק בעשייתה להיזהר בה שלא תחמיץ. ולהפוקי, להוציא ולמעט מכלל זה לתיתה את שריית החיטים במים, דיינה נעשית לא בזריזין ולא במקום זריזין, אלא נעשית על ידי כל אדם ובכל מקום. ולכן בלתיתה יש לחשוש בה שמה תבוא לידי חימוץ, ולכן אסרו זאת. דנה הגמרא עוד בדברי שמואל שאין לו תתין את המנחות. לא משרים את החיטים של המנחות במים קודם תחינתם. מקשה הגמרא, ומה ישנה ובמה שונים כל המנחות שאין לא תתים אותם ממנחת העומר שכן לא תתין אותה? דתניא, שנינו בברייתא, מנחת העומר לא תתין אותה, דהיינו משרים את החיטים קודם תחינתם במים, ואחר כך צוברין, עורמים אותה בערימה, כדי שיזובו המים מן ערימת החיטים, והם יהיו יבישות בשעת תחינתם, ולא יחמיץ הקמח מחמת מי הלטיטה, הרי לנו, שאין חוששים במנחת העומר שם התחמיץ על ידי הלטיטה, ובמה שונה המנחה הזו משאר מנחות שאין לא תתים אותה מחמת שיחמיצו, ובאמת יכלה הגמרא להקשות גם על אישתה של מנחת העומר, שמבואר במסכת מנחות בדף צדיהי עמוד ב', שנעשית מחוץ לעזרה ונמצא שאינה נעשית על ידי זריזים ולא במקום זריזים, ומכל מקום לשים אותה במים פושרים. מדוע אין חוששים בשם התחמיץ? אלא שתירוץ הגמרא שתביא הגמרא עכשיו, מתרץ גם את הקושייה הזו, שלא חששו שתבוא האישה לידי חימוץ. אם כן, חוזרים אל הגמרא, שכאמור היא קשיטה מדוע במנחת העומר מתירים ללטות, לשרות את הסעורים במים קודם תחינתם ולא חוששים שיחמיצו. תרץ את הגמרא ציבור שייני, שונה הדין לגבי מנחת העומר שהיא מנחת ציבור, שכן כל מעשה הנעשים על פי בית דין, ואף לתיתתה נעשית על ידי בית דין, ועל כן היא נעשית בזריזות ואין לחשוש שמה תבוא לידי חימוץ. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שדנה האם יוצא ידי חובתו במצה העשויה מתבועת ביקורים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, יכול היית לומר שיוצא האדם ידי חובתו במצת ביקורים בירושלים, כגון כהן שהביאו לו חיטים לביקורים ואפה מהן מצות, שכן ביקורים אינם נאכלים אלא לכהנים ואסורים לזרים כתר אומה, וזר האוכלם חייב מיטה בידי שמיים. אז הייתי חושב שכהן יוכל לצאת ידי חובתו במצת ביקורים. תלמוד לומר, לכך נאמר לגבי מצוות אכילת מצה בספר שמות פרק י' ב' פסוק ח', וכל מושבותיכם תאכלו מצות. ללמד שיוצאים ידי חובת מצת מצווה רק במצה נאכלת בכל מושבותיכם, בכל מקום. יצאו מכלל זה ביקורים, שאין נאכלים בכל מושבותיכם אלא בירושלים בלבד. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי, שנאמר לו תוכל לאכול בשעריך ותרומת ידך, דורשת הברייתא במסכת מכות בדף י"ז עמוד א', תרומת ידך אלו ביקורים, כפי שתביא הגמרא לקמן בדף ל"ו עמוד ב'. המיעוט הזה שייך דווקא בזמן שהיה בית המקדש בנוי, שהיה אסור לאכול קודשים קלים מחוץ לחומת ירושלים. אבל בזמן שהיה משכן בנו ובגבעון היו הביקורים נאכלים בכל ערי ישראל, כמו שאומרת הגמרא במסכת זבחים בדף קי"ב עמוד ב', וממילא באותו זמן אין למעטם מהמילים בכל מושבותיכם. וכן מוכח בגמרא לקמן בדף ל"ח עמוד ב', שאין למעט מבכל מושבותיכם לזמן שהיה משכן בנו וגבעון. כך תוספות לקמן בדף ל"ו עמוד ב' בדיבור המתחיל דאמר. רבי עקיבא אומר מטעם אחר הם יוצאים במצת ביקורים, ידי חובת אכילת מצה בפסח, משום שנאמרו בתורה מצה ומרור יחד. נאמר בספר במדבר פרק ט' פסוק י"א, על מצות ומרורים יאכלוהו, שהרי הקישם ישווה מה כתוב זה לזה ללמדך, מה מרור כשם שמרור שיוצאים בו ומין שאינו ביקורים, שהרי ביקורים באים רק משיבת המינים, אף מצה שיוצאים בה היא מצה שאינה ביקורים. ומכאן יודעים שביקורים מביאים רק משיבת המינים? משנה במסכת ביקורים פרק א' משנה ג', נאמר בביקורים אשר תביא מארצך, דרשו חכמים משבח ארצך שמשיבת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל מה מרור שאין ביקורים, שאין לומר שיוצאים ידי חובת מרור בזית שהוא משיבת המינים, ומבואר במסכת סנהדרין בדף קח עמוד ב' שהוא מר, אי אפשר לצאת בזית מר, שכן מבואר לקמן בדף ל"ט עמוד א', שכשם שמצה היא ממין זרעים ולא מפירות האילן, הוא הדין למרור. ועוד, שאין כוונת הגמרא במסכת סנהדרין שהפרי של הזית מר, אלא העץ שלו מר. עכשיו מבררת הגמרא, אם כן שרבי עקיבא מקיש ומשווה מצה למרור, אולי נמשיך ונדרוש מה מרור שיוצאים בו הוא דבר שאין במינו ביקורים כלל, אף במצה נאמר שלא יצאו ידי חובה, אלא במצה כזו שאין במינה ביקורים כלל. רבי עקיבא איגר מוסיף, כמו כן יכלה הגמרא להקשות שמטעם זה יש למעט גם מצת מעשר שני, שכן מרור אינו יכול להיות מעשר שני, שהרי מן התורה ירק פטור מתרומות ומעשרות. ונלמד שגם במצה אין יוצאים עם משל מעשר שני. ואילו בברייתא לעיל מבואר שרבי עקיבא סובר שיוצאים בו ידי חובת מצה. ואם אני אשווה מצה למרור, הוציא מכלל זה חיטין וסעורין שיש במינן ביקורים, וממילא נאמר שלא ייצאו ידי חובת מצה אלא בקוסמין, שיפון ושיבולת שואל שאין מביאים מהם ביקורים. ואף שגם אילו הם מיני חיטים או שעורים, כמבואר בגמרא לעיל בדף למדהי עמוד א', אין זה אלא לעניין הפרשת חלה, תרומה וכיליים, אבל לא לעניין ביקורים, שכן אף בחיטים ושעורים אין מביאים ביקורים, אלא מן המובחר שבהם. ואם כן, בוודאי אין מביאים ממינים אילו שהם גרועים מחיטים ושעורים. ואירת הגמרא תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוקים מצות מצות פעמים רבות, ובכך ריבה כתוב גם מצות של חיטים ושעורים, שאף שיש במינם ביקורים, יוצא בהם ידי חובתו. מקשה הגמרא בדף למדווה עמוד ב', היא, אם סובר רבי עקיבא, שבכך שנאמר מצות מצות ריבה, כתוב אף מצה של חיטה ושעורה, ואף שיש במינה ביקורים, אם כן נלמד מן הריבוי הזה שאפילו במצה של ביקורים ממש, נמי, גם כן יוכל הכהן לצאת ידי חובת אכילת מצה בפסח. וסיכה הגמרא, אכן הדר בי רבי עקיבא, חזר בו רבי עקיבא ממה שמיית מצת ביקורים, מהקש מהשוואת מצה למרור, ואכן רבי עקיבא הודה לרבי יוסי הגלילי, שיש למעט זאת מעמילים בכל מושבותיכם. והגמרא מוכיחה מן הברייתא, כמו התירוץ הזה, דתניא, כך שנינו בברייתא, יכול היית לומר שייצא אדם ידי חובתו במצת ביקורים, תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, ללמד, שאין יוצאים ידי חובת מצה, אלא במצה נאכלת בכל מושבות, בכל מקום. יצאו מכלל זה ביקורים שאינן נאכלים בכל מושבות אלא בירושלים בלבד, שאין יוצאים בהם ידי חובת מצה. ולכמן תוכיח הגמרא שברייתא זו הולכת בשיטת רבי עקיבא. מבררת הברייתא, יכול היית לומר שאני מוציא, שאני ממעט מהמילים בכל מושבותיכם אף מעשר שני בירושלים, שאין יוצאים בו ידי חובת מצה, שאף הוא אינו נאכל בכל מושבות אלא בירושלים בלבד, ואין להתירו בכל מושבות על ידי פדיה, שכן לאחר שנכנס לתוך ירושלים, שוב אי אפשר לפדותו, כמבואר במסכת מכות דף כ עמוד א', שמחיצות העיר קולטות מדרבנן, כלומר מאחר שקלטו המחיצות, שוב אינו יכול להוציאו ולפדותו. ולמרות שמן התורה יכול להוציאו ולפדותו, אבל כיוון שמדרבנן אינו יכול לפדותו, היה מקום לומר שלא ייצא בו מדרבנן ידי חובת מצה. תלמוד לומר, מבאר את הברייתא, לכך נאמר בתורה פעמים רבות מצות מצות, ובכך ריבה כתוב שיוצא ידי חובתו גם במצת מעשר שני בירושלים. שואלת הגמרא, ומה ראית לרבות ממצות מצות את מצת מעשר שני ולהוציא ולמעט מהמילים בכל מושבותיכם מצת ביקורים, שבזה לא יוצא ידי חובת אכילת מצת מצווה? מדוע לא נאמר להפך, שמצות מצות בא לרבות שניתן לצאת ידי חובת אכילת מצה במצה הבאה מן הביקורים, ומהמילים בכל מושבותיכם נמעט שאי אפשר לצאת ידי חובת אכילת מצה שבאה ממעשר שני? משיבה הגמרא, מרבה אני מעשר שני, שיוצאים בו ידי חובת מצה, משום שיש לו היתר אכילה בכל מושבות באופן מסוים. הוא כדר רבי אלעזר, הוא כדבריו של רבי אלעזר, כפי שיבואר בסמוך. ומוציא אני ממעט את הביקורים, משום שאין להם היתר אכילה בכל מושבות כלל, ולעולם אין נאכלים הביקורים, אלא רק בירושלים. ומפרשת הגמרא, דאמר רבי אלעזר, מניין למעשר שני שנטמע שפודים אותו אפילו בירושלים, כלומר, שאף שסתם מעשר שני אסור לפדותו בתוך ירושלים, מכל מקום, אם הוא נטמע ונאסר באכילה, פודים אותו אפילו בירושלים. ואפילו למי שסובר שאין המחיצות קולטות רק מדרבנן, מכל מקום מוצרח הפסוק להשמיענו שמותר לפדות המעשר שני שנטמע, אפילו בתוך ירושלים, שכן בתוך ירושלים לדברי הכל, אסור מן התורה לפדותו. ככה תוסות בדיבור מתחיל דאמר. תלמוד לומר, לכך נאמר לגבי מעשר שני, ספר דברים פרק י' ד' פסוקים כ' ד' וכ"ה, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סתו, ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. פשט הפסוק, עוסק במעשר שני, הנמצא רחוק מירושלים, וקשה לו לנוסעו לירושלים, שיכול לחללו על כסף, דהיינו להעביר את הקדושה אל הכסף, והפירות יהפכו להיות חולין, ייקח את הכסף הקדוש לירושלים, ויקנה בכסף מאכלים אחרים, ואת המאכלים האחרים יוכלם בקדושת מעשר שני. ואומנם לרבי אלעזר יש לדרוש זאת באופן נוסף. והיינו, שאין שאת האמור בפסוק כאן, אלא מלשון אכילה. כמו שנאמר לגבי יוסף ואחיו בספר בראשית פרק מג' פסוק למדלת, ואיסה מסעות מאת פניו. ממש פרשת השבוע שלנו. כלומר שנתן יוסף לאחיו מנות לאכילה, ולפי זה נדרש הכתוב כי לא תאכל שאתו, האמור לגבי מעשר שני, שאין הוא יכול לאכול את המעשר שני מחמת שנטמע, ותראה התורה לפדותו אפילו בתוך ירושלים. ופירוש הפסוק הוא כך, כי ירבה ממך הדרך, היינו מעשר טהור חוץ לירושלים, כי לא תוכל סתו, היינו מעשר טמא, אף אם הוא בתוך ירושלים. בשני האופנים הללו, אמרה התורה, שיכול לחללו על מעות והפירות יוצאים לחולין. כך מפרש רשי במסכת מכות דף י"ט עמוד ב'. ועל כל פנים נמצא שאף במעשר שני בירושלים יש אפשרות מסוימת שיוכלו לחללו ולאוכלו בכל מושבות. ולכן העמידה הברית את הריבוי של מצות מצות על מצת מעשר שני שניתן לצאת ידי חובת אכילת מצת מצווה של מעשר שני. ואפילו שעכשיו לא נטמע מעשר שני ואי אפשר לפדותו, מכל מקום, כיוון שיש אפשרות שיתמה ואז יפדו ויוכלו בכל מושבות, אין ממעטים אותו מהמילים בכל מושבותיכם. ומסיימת הגמרא את הראיה שרבי עקיבא חזר בו מן העקש של מצה ומרור, והודה לרבי יוסי הגלילי שממעטים את הביקורים שאי אפשר לאכול מצת מצווה מהביקורים, מהמילים בכל מושבותיכם. מוכיחה הגמרא, הרי בברייתא הזו מבואר שיוצאים ידי חובת מצת מצווה במצה של מעשר שני. ומן שמת לי דאמר במעשר שני נפיק בי, מי הוא התנא ששמענו שהוא סובר שיוצאים ידי חובה במצת מעשר שני בירושלים? רבי עקיבא, דאמר בברייתא ליל בדף למדווה ועמוד א', שיוצאים במצת מעשר שני. וחולק על רבי יוסי הגלילי הממעט מצת מעשר שני מהדרשה של עוני. לא אכלתי בעוני ממנו, הוא קורא את העוני עם א', בענינות. והרי שברייתא זו, רבי עקיבא אמרה. ולמרות שיש תנאים נוספים הסוברים שיש אם למסורת, כלומר שיש לדרוש את הפסוקים כפי מסורת כתיבתם, ולא כפי קריאתם, מכל מקום הם מודים שיש לדרוש אף את המקרא. ובוודאי, הם גם כן דורשים לשון זו של עוני לאיזושהי דרשה, וייתכן שהם דורשים זאת כרבי יוסי הגלילי, למעט מצת מעשר שני. ורק רבי עקיבא מצינו שריבה בפירוש מצת מעשר שני, שיוצאים בידי חובה. כך תוספות בדיבור המתחיל, מן שמת לי, על פי הסברו של המערשה. ושנינו בברייתא, דקממעט לאוש וממעט למצת ביקורים, מהמילים בכל מושבותיכם, ואינו ממעט אותה מחמת עקש מצה למרור, מחמת ההשוואה של מצה למרור. ואם כן, שמע מינה מוכח מהברייתא הזו, הדרבי, שחזר בו רבי עקיבא מהעקש האמור, והודה לרבי יוסי הגלילי שממעטים, שלא ניתן לקחת מצה מביקורים, מהמילים בכל מושבותיכם, שיות ואת המצה צריך לאכול בכל מושבותיכם, וביקורים צריך לאכול רק בירושלים, על ידי הכהנים, ממילא אי אפשר לצאת ידי חובת מצה שעשויה מביקורים. דנה הגמרא בדברי רבי יוסי הגלילי בברייתא ליל בעניין מצת ביקורים. מקשה הגמרא, ורבי יוסי הגלילי מדוע הוא צריך למעט מצת ביקורים מהמילים בכל מושבותיכם? תיפוק לי מלחם עוני. הרי יכולו להוציא ולמעט וללמוד את הדין הזה מהפסוק לחם עוני, כפי שדרש את הפסוק הזה בברייתא ליל בדף למדווה ועמוד א', לעניין מעשר שני, שהוא דורש את המילה עוני כאילו נאמר באלף, אלף וו נון יוד, ובה כתוב ללמד שאין יוצאים ידי חובת מצה, אלא דווקא במי, במין מצה שנאכל גם בעוני, גם בענינות, יצא זה, יצאו ביקורים, שאין נאכל אלא בשמחה, כמו שיבואר להלן. הקושייה היא רק על רבי יוסי הגלילי, כי על רבי עקיבא אי אפשר להקשות הקושייה הזו, כי לשיטתו בברייתא ליל לא דורשים את הפסוק לחם עוני עם אלף מלשון ענינות. תרץ את הגמרא, רבי יוסי הגלילי סבר לה כרבי שמעון. סובר כמו רבי שמעון המתיר אכילת ביקורים לעונן, ולא ניתן למעט זאת מעוני. ולכן הוא צריך למעט ביקורים שאי אפשר לעשות מהם מצה, מהמילים בכל מושבותיכם. ומביאה הגמרא היכן מצינו שכך היא דעת רבי שמעון דתניא, שנינו בברייתא ביקורים אסורים באכילה לעונן ורבי שמעון מתיר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל לרבי יוסי הגלילי, לכאורה נקשה להפך, מדוע הוא צריך רבי יוסי הגלילי למעט מעשר שני מהמילים לחם עוני? הרי הוא יכול למעט את זה ממה שאינו נאכל בכל מושבות אלא רק בירושלים. תרצים התוספות שלולי המיעוט של לחם עוני היה רבי יוסי הגלילי סובר שבכל מושבותיכם ממעט רק ביקורים שלא ניתן לקחת מהם מצה, שלעולם אינם נאכלים מחוץ לירושלים, אבל לא מעשר שני, כי למעשר שני ייתכן היתר בכל מושבות, כמו שאמרה הגמרא לאל בשם רבי אליעזר, שאם נטמע מעשר ניתן לפדותו אפילו בירושלים. מפרשת הגמרא את מחלוקת התנאים בעניין אכילת ביקורים לעונן. אומרת הגמרא, מה איתם עדי רבנן? מה טעמם של חכמים האוסרים ביקורים לעונן? מבארת הגמרא, דכתיב נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ז, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותרומת ידיך. ואמר מר, שנינו במסכת מכות בדף י"ז עמוד ב' בביאור הפסוק הזה, תרומת ידיך אילו ביקורים. והטעם שדורשים לשון תרומת ידיך על ביקורים הוא, כיוון שאף בהבאת ביקורים נאמר לשון יד, ככתוב ולקח הכהן התנא מידיך. ונמצא דאיתקש שהוקש, שהושווה בפסוק זה, ביקורים למעשר שני שנזכר בתחילת הפסוק. ממילא יש ללמוד מה מעשר שני אסור לעונן, שנאמר בספר דברים פרק חבב פסוק י' לא אכלתי בעוני ממנו, אף ביקורים אסור לעונן. ואילו רבי שמעון סובר, אין להקיש ולהשוות ביקורים למעשר שני לעניין זה, משום דתרומה קרינו רחמנה. בפסוק הזה התורה מכנה את הביקורים תרומת ידיך, ולכן דינם כתרומה. מה תרומה מותרת באכילה לעונן? שכן נאמר בתרומה וכל זר לא יאכל קודש, דורשת הגמרא במסכת יבמות דף סמכת עמוד ב', זרות אסרתי לך ולא ענינות. אז תרומה מותרת באכילה לעונן, אף ביקורים מותר לעונן לאכול. מקשה הגמרא, ורבי שמעון, נהי דהקש לית לי, אף שאינו דורש את ההקש הזה של ביקורים למעשר שני, שמחה, מיה, מכתב כתיבה בהו, הרי מכל מקום נאמרה בביקורים לשון שמחה, דכתיב, ושמחת בכל הטוב, וכיוון שעונן שרוי באבילות ולא בשמחה, יש לאסור עליו את אכילת הביקורים. תרץ את הגמרא, רבי שמעון סובר, שההוא פסוק זה של ושמחת בכל הטוב שנאמר בביקורים, לזמן שמחה הוא דעתה, בא ללמד לעניין קריאת הפרשה שקורא מביא הביקורים, כמבואר בכתוב, ומלמדינו הכתוב, שאינו קורא אותה רק בזמן של שמחה, והיינו מחג השבועות ועד חג הסוכות, שבזמן זה האדם שמח על קצירת ולקיטת תבואתו. לתנן, כמו ששנינו במסכת ביקורים פרק א' משנה ו', מעצרת ועד החג, משבועות עד סוכות, מביא אדם את ביקוריו למקדש וקורא עליהם פרשת ביקורים, שזהו זמן שאדם לוקט תבואתו והוא שמח במעשיו. אבל קודם העצרת אין מביאים ביקורים, כיוון ששתי הלחם המובאים בחג השבועות מתירים את הבאת הביקורים, שכן הם נקראים ביקורים ככתוב, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה. ומחג השבועות מותר להביא תבואה חדשה לבית המקדש. שתי הלחם, הקרבת שתי הלחם, מתירים את הבאת התבואה החדשה לבית המקדש. מהחג ועד חנוכה מביא אדם ביקורים ואינו קורא עליהם, לפי שאין זה זמן קצירה ואינו זמן שמחה. מחנוכה ואילך אין מביאים ביקורים כלל, שכן נאמר בביקורים אשר תביא מארצך. ללמד שאין מביאים אלא כל זמן שהם מצויים על פני ארצך, ולא כלול חיה מן השדה, ואחר חנוכה כבר אינם מצויים בשדה. כך רש"י על פי הספרי בפרשת כי תבוא. אבל הרשש מקשה מהמבואר לקמן בדף נ"ג עמוד א' שענבים אינם קלים מן השדה עד פסח, וזיתים אינם קלים עד עצרת. רק מין אחד תאנים ותמרים קלה בחנוכה, והוא נשאר בצריך עיון. התבהר בברייתא לאיל בדף למדבב עמוד א' שאין יוצאים במצה שנילושה במי פירות, משום שאין זה לחם עוני. הברייתא שלפנינו מבארת אילו עוד דברים התמעטו מלשון לחם עוני. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה בספרי על פרשת ראה, נאמר בתורה בספר דברים פרק ט"ז פסוק ג', שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. ומה שקרה התורה למצה לחם עוני למדנו, למעט פרט ללחם חלוט מבושל ברותחין, שהיו חולטים את הסולת ברותחין ומתלבן כשלג ואחר כך חופים אותה, ונעשית פת נקייה וחשובה ואין זה לחם עוני, כך מסביר הרמב"ן. אז לחם עוני פרט ללחם חלוט שמבושל ברותחין, ואלה השישה גלוסקה גדולה, ששני הדברים הללו חשובים, ואינן לחם עוני ואין יוצאים בהם ידי חובת מצה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פרט לחלוט, הרי לקמן בדף למד זין עמוד א' מבואר שחלוט אינו נחשב כלל לחם ופטור מחלה. מתרצים התוספות שהמבואר לקמן שחלוט אינו נחשב כלל לחם היינו רק בבצק שבלילתו רכה, ואילו כאן מדובר בבצק שבלילתו עבה, ועל כן הוא נחשב לחם, אלא שהוא נחשב מצה עשירה ואין יוצאים בו ידי חובה. ועוד תרצו שאומנם החלוט שלעצמו אינו נחשב כלל לחם, אבל כאן מדובר שחזר והפעו לאחר חליטתו, ומכל מקום אין יוצאים בו משום שאינו בכלל לחם עוני. מברר את הברייתא, מאחר שהצריך הכתוב לחם עוני, יכול היית לומר שיש צורך בלחם של עניות ממש, ולא ייצא אדם ידי חובתו אלא בפת אידרה, פת שניטל כל הדרה, כלומר פת קיבר עשויה מקמח גס. תלמוד לומר, לכך נאמר בתורה מצות מצות פעמים רבות, וריבה בכך הכתוב שיוצא ידי חובתו גם במצה העשויה מסולת נקייה, ואפילו כמצות של שלמה המלך שהיה מעונג ואכל רק פת מסולת נקייה. מסיימת הברייתא, אם כן שאנו מרבי מצה העשויה מסולת נקייה, מה תלמוד לומר מדוע נאמר לחם עוני? אלא ודאי זה כדי שנדרוש פרט לחלוט ולהשישה, שהם לחמים חשובים ונכבדים ועשויים שלא כדרך הרגילה, שאין דרך בני אדם לעשותם אלא כדי להתכבד בהם בפני אנשים גדולים, אבל לחם שרגילים בני אדם לעשותו, יוצאים בו ידי חובתו בפסח, יוצאים ידי חובת אכילת מצה. עכשיו מפרשת הגמרא את המקור לשם השישה שהוזכר בברייתא כפת חשובה. ומהי משמע מכאן יש ללמוד דהי השישה, לישנא דחשיבותא, שהשישה היא לשון של חשיבות. דכתיב נאמר לגבי דוד המלך בשעה שאלה את ארון הברית מבית עובד אדום אגיתי אל עיר דוד, ספר שמואל ב' פרק ו' פסוק י"ט, ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת. ואמר רב חנן בר אבא, אשפר האמור בפסוק הזה הוא אחד משישה בפר, שישית פר, והשישה היא פת העשויה מאחד משישה באיפה, משישית האיפה שזהו שיעור גדול מאוד. השפר זה נוטריקון של שישית פר, ומשום כך גם השישה מתפרש על שישית מידה, והעמידו הוא במידת איפה שנזכרת בכמה מקומות בכתובים, אומר המהרש"א. ויהיה הגמרא את מי שחולק על הפירוש של הפסוק הזה, ורב חנן בר אבא המפרש שהשישה היא שישית האיפה, פליגא דשמואל חולק על פירושו של שמואל בפסוק הזה. ואמר שמואל, השישה האמורה בפסוק היא גרבה דחמרה, כלי מלא יין. דכתיב בתוכחה של הושע לישראל, שהשם אוהב את עם ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים, ואוהבי השישי ענבים, כלומר שאוהבים לשתות בגביעי יין, ואינם עוסקים בתורה. ושמואל בעצם לא חולק על הברייתא שממנה מוכח שהשישה היא גלוסקה ולא יין, אלא סובר שמואל שלשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. וממילא, אף שהשישה אמורה בפסוק עם מידת הלח של היין, נקטה הברייתא לשון השישה לגבי גלוסקה, כך מסביר המהרש"א. ויהיה הגמר הברייתא היא מחלוקת תנאים בעניין מצה עבה. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים, ברייתא מופיע במסכת ביצה בדף כ"ב עמוד ב'. אין אופין פת עבה בפסח, דברי בית שמאי, ולהלן יבואר טעמם. ובית הלל מתירים לאפות פת עבה. מבינה הגמרא שפת עבה היינו כפשוטו, שאין העיסה מרודדת הרבה, אלא עבה היא. מבררת הגמרא, וכמה פת עבה, מהו שיעור עובי הפת שהתירו בית הלל לאפות בפסח ולא חששו לחימוץ? משיבה הגמרא, אמר רבון הטפח, שכן מצינו בלחם הפנים שאסור לעשותו חמץ, ואף על פי כן היה עובי דפנותיו טפח. כמשמעות הלשון לחם פנים, לחם שיש לו פנים ואין פנים פחותות מעובי טפח, ומבואר שניתן לשמור עיסה שלא תחמיץ אף שעובייה טפח, אבל ביותר מכך אי אפשר לשומרה מחימוץ. ובמבואר במסכת מנחות דף צד"ד עמוד ב' שללחם הפנים היו דפנות, ודפנות אלו היו בעובי טפח. נחלקו שם בגמרא כיצד היה נראה לחם הפנים. לרבי חנינה היה הלחם עשוי כמין תיבה פרוצה שאין לה כיסוי, ויש לה שני דפנות, ועובי דפנות אלו היה בעובי טפח. ולרבי יוחנן היה הלחם עשוי כמין ספינה רוקדת, כלומר שתחתיתו חדה, ברוחב אצבע בלבד, ושני ראשיו הולכים ומתאבים עד שיעור טפח. רבי יוסף דוחה את ראיית רב הונא מלחם הפנים. מתקיף לרב יוסף, איך אפשר להביא ראייה מלחם הפנים לאפיית מצה בפסח? והרי יש כמה סברות לחלק ביניהם. א', אם אמרו והתירו אפיית לחם הפנים שעוביו טפח בכהנים שהם זריזים ונזרים היטב מחימוץ, רש"י במסכת ביצה בדף כ"ב עמוד ב' מוסיף לפרש שלחם הפנים נעשה על ידי בית גרמו, שהיו אומנים וזריזים במלאכה הזו והיו יכולים להיזהר היטב מחימוץ. וכי אמרו כן גם בשאר בני אדם שאינם זריזים? ב', אם אמרו כן בלחם הפנים שהוא פת עמילה, לחם שעמילים בו הרבה, שהוא טעון 300 שפשופים ביד ו-500 ביתות אגרוף, כדין כל המנחות כמבואר במסכת מנחות בדף ע"ו עמוד א', אז מתוך כך אינו ממהר להחמיץ. וכי אמרו כן גם בסתם מצה שהיא פת שאינה עמילה, לחם שלא עמלו בו הרבה, וממהר יותר להחמיץ. חילוק נוסף שלישי, אם אמרו כן בלחם הפנים שצריך להיות נאפה באש של עצים יביישין שחומם רב, שכן שנינו במסכת תענית בדף למד א' עמוד א' שהיו קורטים ביצים למערכה רק עתו באב, משום שעד אז החמה בתוקפה והעיצים יביישים ביותר, ומעיצים אלו היו מסיקים את התנור שבמקדש שאופים בו את לחם הפנים. וכי אומרו כן גם בסתם מצה שיכולה להיות נאפת גם בעיצים לחים, שאין חומם רב כל כך והיא עלולה יותר לבוא לידי חימוץ. חילוק רביעי, אם אמרו כן בלחם הפנים שנאפה בתנור חם המוסק תמיד לצורך אפיית המנחות ולחמי קורבנות תודה וחומו רב, וכי אומרו כן גם בסתם מצה שנאפת בתנור צונן, שאינו מוסק תמיד ואין חומו רב כל כך. וחילוק חמישי, אם אמרו כן בלחם הפנים שצריך להיות נאפה בתנור של מתכת, שחומו רב, שכן תנור של מקדש קדוש בקדושת כלי שרת, בכדי שיקדשו בתוכו את לחם הפנים ושתי הלחם, ואין עושים כלי שרת מחרס, כמבואר במסרת זבחים דף צדיה עמוד ב', וכי אומרו כן במצה שיכולה להיות נאפת גם בתנור של חרס, שאין חומו רב. אז לאחר שהגמרא דחתה את דברי רב הונא, מביאה הגמרא ביור אחר במחלוקת בית שמאי ובית הלל. אמר רב ירמיה בר אבא, שאילתת רבי בייחוד, שאלתי את מורי ביחידות בינו לביני. ועוד פירוש מפרש רש"י במסכת ביצה דף כ"ב עמוד ב', מה הכוונה שאילתת רבי בייחוד? דהיינו בבירור. והטעם שהוא צריך לומר ששאלו בייחוד, מבאר המשחת הארון שהרי בפשטות לשון פת עבה מתפרש על העובי ולא על הכמות, וכיוון שאמר רב ביור מחודש כל כך בשון הברייתא, שהכוונה לפת מרובה, הוכרח לומר כן בשם רבי שהיה אדם גדול, אבל עדיין חשש שלא יקבלו את דבריו ויאמרו שטעה ולא שמע כן מרבי אלא מאדם אחר. ולכן אמר ששמע ממנו בייחוד, כלומר כשלא היה אדם זר איתנו, ולא היה לי מקום לטעות בין רבי לבין אדם אחר. ולפירוש רש"י במסכת ביצה, אמנם היו שם עוד בני אדם, אבל שמע כן מרבי בבירור ולא מאדם אחר. אז אמר רב ירמיה בר אבא, שאילית את רבי בייחוד, שאלתי את מורי ביחידות ביני לבינו, מפסיקה הגמרא את דבריו של רב ירמיה בר אבא ומבררת, ומנו, מי הוא רבו של רב ירמיה בר אבא? אומרת הגמרא, לא הוא רב. ומביאה הגמרא גרסה אחרת במעשה הזה, איכא דאמרי, יש אומרים שרב עצמו היה השואל, וכך אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב בשם רב, שאילתת רבי בייחוד, שוב מפסיקה הגמרא ומבררת, ומנו, מי הוא רבו של רב? אומרת הגמרא, לא הוא רבינו הקדוש. עוזרת הגמרא לשאלה עצמה, מהי אותה פת אבה שנחלקו בבית שמאי ובית הלל? והשיב לי מורי, פת מרובה, עיסה גדולה שנילושה לצורך אפיית הרבה מצות בבת אחת, אבל כל מצה בפני עצמה אינה אבה. כותב הרשב"א שממסקנת הגמרא נראה שאסור לאפות מצה אבה, משום חשש חימוץ, ולא יתפרש שיעורה, ולכן עדיף לעשותה כמה שיותר דקה. כך גם מדייק השפת אמת מדברי רש"י שכתב, ובחררין דקין כאמר, והיינו שאפייה עצמה נעשית בהרבה מצות דקות, ורק על אישה נעשית בעיסה מרובה. וטעם החילוק, שבשעת על אישה האדם עסוק בבצק ואינו מחמיץ אף שהוא בכמות גדולה, אבל בשעת האפייה, הרי נמצא הבצק ללא עסק. ואם אינו דק ואינו נאפה כולו בבת אחת, יש לחשוש שהחלק הפנימי של המצה שעדיין לא נאפה, יחמיץ. והמאירי כותב שאסור לעשותה בעובי טפח, אבל הטפח מותר לעשותה לכתחילה. שואלת הגמרא, ומה עיקר אולי מדוע כינו אותה בברייתא בשם פת אבה? משיבה הגמרא, משום דנפישה בלישה, מפני שבזמן הלישה עיסה מרובה ועבה, והיא באה איתה אם תרצה תוכל לבאר מה שנקטה המשנה לשון פת עבה, משום דבאטרי דעה איתנה במקומו של התנה ששנה את הברייתא הזו לפת מרובה, פת עבה קראו לי. ולשון עבה שימשה אצלם במשמעות מרובה. חוזרת הגמרא לברר את סברת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, שואלת הגמרא, מה הייתה המאה? מהו הטעם שאסור בית שמאי לאפות פת מרובה? היא משום דה אופה עיסה מרובה כתרח תרחה דלא צריך, תורח ביום טוב תרחה שאינה לצורך היום, כי הרי הוא לא יאכל ביום טוב את כל המצות ונמצא שהוא תורח לאפות ביום טוב לצורך ימות החול, והיינו שלא משום חשש חימוץ אסרו, אלא משום איסור תרחה ביום טוב. אם כן נשאלת השאלה, מה עיריה בפסח אפילו ביום טוב נמי? מדוע נקטה הברייתא שבית שמאי אסרו לעשות כן דווקא בפסח? הרי אפילו ביום טוב אחר גם כן יש להם לאסור זאת. משיבה הגמרא, אין הכי נמי. או צריך לגרוס אין הכי נמי. אכן כן, גם בשאר ימים טובים אסרו בית שמאי לאפות פת מרובה יותר מכפי צורכו. והייתנה ביום טוב של פסח קאי, ותנה זה ששנה את הברייתא עמד באותה שעה ביום טוב של פסח, ולכן נקט את האופן הזה, אבל באמת הוא הדין לשאר ימים טובים. ומוכיחה הגמרא כדבריה מברייתא אחרת, תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא אחרת, בית שמאי אומרים אין אופין פת עבה ביום טוב ובית הלל מתירים, הרי שנחלקו בכל יום טוב ולא רק בפסח. ומה שבית הלל התירו ולא חילקו בין לישה לאפייה, היינו דווקא בשאר ימים טובים, אבל בפסח התירו רק באפייה, אבל אסור ללוש יותר משיעור חלה בפעם אחת, משום שבלישה תיסה גדולה משיעור זה אי אפשר לשומרה מחימוץ. מוריי ורבותיי, אחי וריאה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף למד וב במסכת פסחים, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מנה שלושה דברים הממועטים מהמילים לחם עוני. שאלה שנייה, מצה שנילושה ביין, האם יוצאים בידי חובה והאם מותרת באכילה? שאלה שלישית, האם מותר ללוש עיסה בחלב ומדוע? שאלה רביעית, מדוע מותר ללוש עיסה של מנחות, אבל לא ללטות את החיטים שלה? שאלה חמישית, מדוע אין יוצאים במצה של ביקורים? והשאלה האחרונה, האם ביקורים מותרים לעונן? ומהו ושמחת שנאמר בהם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י"ב בטבת תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף ל"ו במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ג בטבת תשפ"א, ונלמד דף ל"ז במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.